שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף נ"ח, אנחנו מתחילים בשורה השביעית, מלמעלה. המשנה אמרה שנפלה בהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. ושואלת על כך הגמרא, איך היא נפל? באיזה אופן מדובר שנפלה בהמה שזה נקרא אונס? ומביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רב כהנא אמר שמדובר שהוחלקה בממי רגליה, היו מי רגליים על הכביש, מקביל למציאות של ימינו שהיה שמן על הכביש, והוחלקה בהמה מרשות הרבים לגינה, וזה נחשב אונס מפני שלא עלה על דעת הבעלים להיזהר מכך. רבה לעומת זאת אמר שמדובר שדחפתה חברתה, שבהמה אחרת דחפה אותה ומחמת הדחיפה הזאת היא נפלה לגינה. הוא מבאר את הגמרא את ההבדל בין שתי הדעות. מאן דאמר שדחפתה חברתה שזה רבה, אז כל שכן שבמקרה שהוחלקה בממי רגליה שזה יחשב כאונס. לעומת זאת, ומאן דאמר שזה רב כהנא שהמשנה דיברה שהוחלקה בממי רגליה, דווקא מקרה כזה יחשב אונס, אבל במקרה שדחפתה חברתה, זה לא נחשב אונס, אלא פשעה ומשלמת מה שהזיקה. והסיבה שזה לא נחשב אונס אלא פשיעה, מפני דאמר לה הניזק לבעל הבהמה, איבה ילך עבור אחד אחד. היית צריך לקחת בחשבון שהבהמות דוחפות זו את זו, ולכן כאשר הם עברו ליד הגינה, היית צריך להעביר אותם אחת אחת. וממשיכה הגמרא ביחס למה שאמרה המשנה, שהבעלים משלמים רק מה שנהנתה הבהמה ולא מה שהזיקה. אמר רב כהנא, לא שנו שהתשלום הוא רק על ההנאה ולא על ההזק, אלא באותה ארוגה שאליה נפלה הבהמה. אבל אם היא הלכה מארוגה לארוגה, הדין שהיא משלמת מה שהזיקה. הוא מסביר רש"י, רק במידה והיא אכלה מיד באותה ארוגה שנפלה שם, במקרה כזה אמרה המשנה שהבעלים משלם את הערך המופחת יותר, רק מה שהוא חסך בהאכלת הבהמה, שזה נקרא מה שנהנית, ולא את הערך הגבוה יותר, שזה נקרא מה שהזיקה. והסיבה לדבר, דכיוון דאנוסה היא בנפילה, היא נחשבת גם אנוסה באכילת אותה ארוגה שאליה היא נפלה, דכיוון שראתה הבהמה תבועה תחתיה, היא ודאי לא התאפקה ואכלה אותה. ולכן גם ביחס לאכילה הזו נחשב הבעלים כאנוס. אבל במידה והלכה הבהמה מהארוגה אליה היא נפלה לארוגה אחרת באותה גינה ואכלה, במקרה כזה היא משלמת מה שהזיקה. שהרי בשלב הזה הבעלים כבר יכול היה להוציא אותה מהגינה וממילא הוא לא נחשב אנוס. ורבי יוחנן לעומת זאת חלק על רב כהנא והוא אמר שאפילו כאשר היא הלכה מארוגה לארוגה ואפילו כל היום כולו, הבעלים נחשב אנוס ולכן הוא ישלם רק מה שנהנית ולא מה שהזיקה, עד שתצא ותחזור לדעת. ואמר על כך רב פאפה, לא תימא, אל תאמר שכוונת רבי יוחנן, שהבעלים משלם מה שנהנית ולא מה שהזיקה, עד שתצא מהגינה לדעת הבעלים ותחזור לגינה לדעת הבעלים. זאת אומרת שידעו הבעלים שהיא יצאה מאותה גינה, ואחר כך לא נעל הבעלים בפניה כראוי, וזה נחשב שהיא חזרה לדעת הבעלים. אלא רבי יוחנן התכוון לומר, שכיוון שהיא יצאה לדעת הבעלים מאותה גינה, דהיינו מהרגע שידעו הבעלים ביציאתה של הבהמה מאותה גינה. אז אף על פי שחזרה הבהמה לאותה גינה שלא לדעת הבעלים, זאת אומרת שאפילו אם הבעלים שמרו עליה כראוי, אם היא חוזרת לאותה גינה, הם יהיו חייבים. שעכשיו שהבהמה כבר מכירה את הגינה של הניזק, לא ניתן להסתפק ולשמור עליה בשמירה פחותה, שמספיקה בדרך כלל לפתור את הבעלים מנזקי שן ורגל. מה הייתה מה? דאמר לבעל הגינה לבעל הבהמה, כיוון דיילפה, כיוון שהבהמה למדה שיש אוכל טוב בגינה שלי, אז כל אימת דמשתמת להתם רהת. כל פעם שהיא מצליחה להשתמט ולברוח ממך, היא רצה לגינה לאכול. ולכן מוטל עליך לשמור עליה בשמירה מעולה. עד לכאן הסבירה הגמרא את דברי המשנה שהבהמה נפלה באונס לגינה. ציטוט מהמשנה, במקרה שירדה כדרכה והזיקה, הדין שמשלמת מה שהזיקה, ובהקשר לכך, ביי, שאל רבי ירמיה את השאלה הבאה, מה הדין במקרה שירדה בהמה כדרכה והזיקה במי לידה, שבאותה גינה היא המליטה, ומי הלידה תנפו את הפירות? מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבי ירמיה את צדדי הספק, עלי בדמן דאמר, לשיטת מי שאומר, שמקרה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, לא תיבא אלך, אין מה להסתפק שוודאי הבעלים חייב. שהרי תחילתו בפשיעה שהוא לא שמר על בהמתו והיא ירדה לגינה, וסופו באונס שהיא הזיקה את הפירות לא על ידי אכילה, אלא במי הלידה. כי תיבא אלך, השאלה רלוונטית, אליבא דמאן דאמר, לשיטת מי שאומר, שמקרה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. מה יהיה הדין במקרה הזה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון תחילתו בפשיעה, שהרי גם אם היא לא הייתה יולדת בגינה, היה לו לשומרה שלא תיכנס ותאכל את הפירות. וסופו באונס, שהרי לא היה יודע שתלד, הדין שפטור בעל הבהמה מלשלם. הודיל מהו אולי, האחה, כאן במקרה הזה, כולה בפשיעה. ולכן בעל הבהמה יהיה חייב. דכיוון דכחזי דקריבה ללמילה, עד שהרי בעל הבהמה ידע שהיא קרובה ללדת, היא באה אלי לינטורה, היה עליו לשמור עליה, הפכנו דף ולהסתמורי בגבה, ולהישמר ולהיזהר בה. ולכן זה לא נחשב אונס, וממילה בעל הבהמה יהיה חייב. ונשארת הגמרא בטקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ציטוט מהמשנה, שבמקרה שהבהמה ירדה כדרכה, היא משלמת מה שהזיקה, ואמרה המשנה, כיצד משלמת מה שהזיקה? שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, והסבירה שעל המשנה שאין שמין את הערוגה לבדה, מפני שעל ידי כך מפסיד את המזיק, שאז שמין אותה בכל שוויה, אלא שמין שטח של בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה קודם שנאכלה ממנה הערוגה הזאת, וכמה היא יפה עכשיו. ואת ההפרש הזה משלם המזיק. וזה פחות מאשר אם הוא היה משלם את ערך הערוגה לבדה, שמי שלוקח בית שאה כשהיא בתבועתה, אינו מזלזל בה בשביל הפסד ערוגה אחת, כי אם דבר מועט. ושואלת על כך הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רב מתנה, דאמר קרא, מפני שכתוב בפסוק נקרא בפנים, כי יבאר איש שדה או חרם ושילח את בערו וביאר בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. והיות שיכלה התורה לומר, וביאר בשדה, ונקטה התורה וביאר בשדה אחר, הדבר מלמד ששמין על גב שדה אחר, שערכת הנזק מתבצעת על גב, דהיינו ביחס לשדה אחר. מקשה על כך הגמרא, היי, זה שכתוב וביאר בשדה אחר, מי בא אליי? זה הרי נצרח לדרשה אחרת, לאפוקי רשות הרבים, כדי להוציא למעט שעל נזקי שן ורגל לא חייבים ברשות הרבים, אלא רק ברשות היחיד, דהיינו בשדה אחר. מתרצת הגמרא, אם כן, שהפסוק הזה בא למעט רק רשות הרבים, לכתוב רחמנה, אז היה על התורה לכתוב וביאר בשדה חברו. ומזה הייתי לומד שהחיוב הוא רק בשדה חברו, דהיינו ברשות היחיד ולא ברשות הרבים. אינמי, או גם אפשרות נוספת שהיה על התורה לנקוט לשון של שדה אחר. מהי ומדוע נקטה התורה בשדה אחר עם האות ב', אלא בהכרח שבאה התורה ללמד גם את ההלכה ששמין על גב שדה אחר. מקשה הגמרא ואימא, אז אולי נאמר שכולי לאחי ודעתה, שכל הפסוק בא ללמד רק את ההלכה הזו ששמין על גב שדה אחר, וממילא תישאל השאלה לאפוקי רשות הרבים מנהלן. מכאן נלמד להוציא למעט שמתחייבים על נזקי שן ורגל רק ברשות היחיד ולא ברשות הרבים. מתרצת הגמרא, אם כן, שהפסוק הזה בא ללמד רק את ההלכה ששמין על גב שדה אחר, לכתב רחמן אגבי תשלומין. הייתה התורה צריכה לשנות את המיקום של המילים שדה אחר ולכתוב אותם בפסוק במיקום שמדבר על התשלומין באופן הבא, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר. ולמה לידקת ורחמנה, מדוע כתבה התורה את המילים בשדה אחר גבי וביער, שזה תיאור הנזק? אלא בהכרח שמה מן התרתי. תלמד מהפסוק את שתי ההלכות. את ההלכה ששמין על גב שדה אחר לומדים מהביטוי עצמו שנקטה התורה בשדה אחר, ואת ההלכה שעל נזקי שן ורגל לא מתחייבים אלא ברשות היחיד ולא ברשות הרבים, נלמד מהמיקום של המילים בפסוק. בצמוד למילה וביער, שזה תיאור הנזק, ולא בצמוד לתשלומין. וממשיכה הגמרא ושואלת, איך היא שיימינה? כיצד שמין את הבית שאה שהזכירה המשנה? שהרי לא ייתכן שאמרה המשנה, שבשביל להאריך הרוגה אחת, שמין אותה ביחס לבית שאה. שהרי כשמעריכים בית שאה בפני עצמה, מכחישים את המזיק, לפי שבית שאה נמכרת ביוקר. על פי חוקי השוק של היצע וביקוש, שהרי בית שאה זה שטח קטן, ואינו מצוי להימכר. ורק אדם עני שאין ידו משגת לדמי קרקע גדולה, קונה שטח של בית שאה, וממילא הוא קונה אותו ביותר מדמיו. ולכן, קרחת של ארוגה קטנה של קו או קביים, ודאי חשובה לו לפי ערכה המקסימלי. הוא מביא על כך הגמרא שלוש שיטות חישוב. שיטה ראשונה, אמר רבי יוסי בר חנינה, שאה ב-60 שאין. מסביר רשי, שמין בתחילה 60 שאים כמה הם שווים, ורואים כמה דמים, כמה השווי על פי זה מגיע לבית שאה, ואז חוזרים ועושים הערכה נוספת, על פי השווי של בית שאה שיצא לנו, כמה נפחתו דמי בית השאה בשביל קרחת הרוגה זו. ואם תאמר שואל רשי, אז למה הוזכר בית שאה? הרי ניתן היה לשום מתחילה את הערוגה, כמה היא שווה ביחס ל-60 שאים. כמה הם היו יפים עם הערוגה וכמה הם יפים ללא הערוגה, אלא שבמקרה כזה לא היה המזיק משלם כלום, בגלל שאין קרחת של ערוגה קטנה ניכרת ב-60 סעים. מה שאין כן, כאשר מעריכים אותה ביחס לבית סעה, אז הקרחת הזו ניכרת. שיטת חישוב שנייה על אותו עיקרון, רבי ינאי אמר, תרכב ב-60 תרכבים. המילה תרכב מורכבת משני מילים, תרי וקו, דהיינו שלושה קבים, שזה חצי סעה, כי סעה היא שישה קבים. כך שאומר רבי ינאי, שאת הערכת הסעה לא עושים ביחס ל-60 סעים, אלא ביחס ל-30 סעים. כי אם לא כן, אתה גורם הפסד לניזק, מפני שאין קונים מצויים לקרקע בגודל של 60 סעים, לפי שמרובים הם לאדם בינוני, אבל מועטים הם לאדם שמשופע בנכסים. היות שהערכת סעה ביחס ל-60 סעה פוגעת בניזק, כי זו עסקה שאינה מצויה ולכן ערך הקרקע נמוך, לכן אומר רבי ינאי שצריך לבצע את הערכת הסעה בעסקה שכדאית יותר לניזק, ולכן מעריכים את שווי הסעה בעסקה של 60 תרכב, דהיינו 30 סעים, שאז ערך הקרקע שווה יותר, ועל פי זה מעריכים שווי סעה, ועל פי השווי הזה כמה שווה הערוגה שהזיקה בהמה. שיטת חישוב שלישית, חזקיה אמר ששמין את הכלח שהזיקה בהמה ב-60 כלחים, שאת מה שהיא אכלה מעריכים ביחס ל-60 שיעורים כמותו, וזה ודאי לטובת המזיק, כי הערכת שווי של כלח בודד גבוהה יותר מאשר הערכת ערכו בתוך 60 כלחים. מייטיבי מקשה הגמרא ממקור תנאי, שיש ברייטה שאומרת שאם אכלה בהמה כמות של קו או קביים, אז אין אומרים שתשלם דמיהן כפי השווי שנמכרים קו או קביים בשוק כמוצר מוגמר, אלא רואים אותה כאילו היא ערוגה קטנה ומשארים אותה, ואת הערכת השווי הזו יצטרך המזיק לשלם. עד לכאן לשון הברייטה ומקשה הגמרא, מהי להב, האם אין כוונת הברייטה שמשארים אותה בפני עצמה, ולא ביחס ל-60 דברים אחרים? ואם כך, קשה על כל שיטות החישוב. דוחה הגמרא שלא זו כוונת הברייטה, אלא התכוונה הברייטה לומר, ומשארים אותה ב-60. וכך זה מסתדר לכל אחת משיטות החישוב. ורק נעיר לדברי הרמב״ם בפירוש המשנה, ששארו חכמים ב-60, כמו שרוב השיעורים אצלנו ב-60, כמו שנבעיה במסכת חולין. ובאותו עניין מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבתנו בברייתא, אין שמין קו מפני שמשביחו, ולא בית קור מפני שפוגמו. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי כאמר? מה התכוון התנא של הברייתא לומר? עונה על כך, אמר רב פאפה, הכי כאמר, כך כוונת התנא, אין שמין קו ב-60 קבים מפני שמשביח מזיק, ומצד שני, ולא קור ב-60 קורין מפני שפוגם מזיק. ומסביר רש"י, אין שמין כמות של קו ב-60 קבים, זאת אומרת שאם אכלה בהמה כמות של קו, לא שמין אותו ביחס ל-60 קבים, מפני שזה משביח את המזיק, כי 60 קבים אין להם מחר, מפני שזה כמות מרובה מדי לעני, אבל מועטת מדי לבינוני וכל שכן לעשיר, ולכן מחיר קו בעסקה כזו הוא נמוך. ובנוסף לכך, אין כמות קרחת של קו ניכרת ב-60 קבים, ולכן מחיר קו בעסקה כזו הוא נמוך. מצד שני, אם אכלה בהמה כמות של קור תבועה, אז אין שמין אותה ביחס ל-60 קורים, מפני שזה פוגם את המזיק יותר מדי, לפי שאדם המשופע בנכסים ותאב לקנות קרקע גדולה, שזה דבר שאינו מצוי, אז הוא קונה אותה כשהוא מוצאה בהרבה יותר מדמיו. ובנוסף לכך, קרחת של קור גדולה היא מאוד, ולכן היא ניכרת גם בכמות של 60 קורים. אלא החישוב הוא, כמו שהסברנו במשנתנו, שכל סעה שמין ב-60. מה תקיף למה כשרב הונא בר מנוח על הסברו של רב פאפה? היי, זה שנקטה הברייתא את המילים ולא בית קור, זו הרי מידת שטח. אבל על פי מה שאמרה הברייתא בתחילתה, אין שמין קו, שזו מידת נפח, אז על אותו עיקרון ולא קור מבעלי. הייתה צריכה הברייתא להמשיך ולומר ולא קור. אלא משום הקושייה הלשונית הזאת, אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרב איכא, הכי קטני, כך צריך להסביר את הברייתא. אין שמין קו בפני עצמו מפני שמשביח את הניזק, מצד שני, ולא קו בבית קור מפני שפוגם ניזק. שהרי כמות של קו בבית קור זה קרחת שלא ניכרת, שהרי קור הוא 30 סעה, וסעה היא 6 קבים. ולכן זה יחס של 1 ל-180, ובוודאי שזה פוגם את הניזק. אלא שמין, כפי שאמרה משנתנו, סעה ב-60. הוא מספר את הגמרא. ההוא גברה אותו אדם דקץ קש במחברי, שקצץ דקל של חברו. ובעקבות כך, עתה לקמי ובא לדין לפני דרש גלותה. אמר לו ריש גלותא, לדידי חזי לי, אני עצמי ראיתי את אותו מקום, ותלתה תעלת בקינה הוו קיימי, ולניזק היו שם שלושה דקלים זה אצל זה, והוו שבו, וביחד הם היו שווים סכום של מאה זוזי, לכן זילהב לי תלתין ותלתה וטילתה. לך תשלם לניזק שליש מהנזק, שזה שווה ערך לשלושים ושלושה ושליש זוזים. אמר המזיק לעצמו, גבי ריש גלותא דדין דינא דפרסא, למה לי? אני יוצא מופסד מהדין שעושה לי ריש גלותא, שהוא דן אותי לפי הדין הפרסי, ולא לפי דין תורה, לכן, אתה לקמי, אז הוא בא להתדיין לפני דרב נחמן, ואכן אמר לו רב נחמן, הערכת נזק קטנה יותר, ששמין את הדקל שהוא קצץ ביחס של ב-60 דקלים אחרים. אמר לי, הקשה רבה לרב נחמן, אם אמרו שבנזקי ממונו, דהיינו, במה שאכלה בהמתו והזיקה, שערכת הנזק היא 1 ב-60, אז יאמרו כך גם בנזקי גופו? היכן שמזיק בעצמו בידיים שהרי הוא קצץ לדקל וזה לא ממונו שהזיק. אלא במקרה כזה הוא אכן צריך לשלם 33 ושליש את שווי הדקל עצמו. אמר לי, הקשה אביי לרבה. בנזקי גופו, מה ידעתך? מה המקור לדבריך שאתה אומר שבנזקי גופו לא שמים את הנזק כמו בנזקי ממונו? האם זה משום דטניה ששנינו בברייתא, המבקיר כרמו של חברו סמדר, מי ששיחט את הכרם של חברו בשעה שהיא סמדר, הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שבגפן יש עלי כותרת שנשארים מחוברים זה לזה ויוצרים כעין מצנפת, המכסה את עברי הרביעה של הפרח. פתיחת הפרח מתבצעת באופן הפוך למקובל. במקום שעלי הכותרת ייפרדו זה מזה בחלקם העליון וישארו מחוברים למצעית בחלקם התחתון, הם ניתקים מבסיסם ונושרים כיחידה אחת דמויית מצנפת וחושפים את עמוד העילי והאבקנים. והמבנה המיוחד של פרגי הגפן מתואר בפסוק בשיר השירים, פרחה הגפן פיתח הסמדר, כאשר הסמדר זה בעצם העמידה ההפוכה שמתארת את האופן בו מאורגנים עלי הכותרת של פרח הגפן. עלי הכותרת לא מחוברים לבסיס הפרח כי אם בראשו, פתח הסמדר הוא השלב בו נושרת מצנפת עלי הכותרת ומתגלים חמשת האבקנים. ואדם שהזיק את כרמו של חברו בשלב הזה, רואים אותו כמה הייתה יפה קודם לכן וכמה היא יפה לאחר מכאן, והמזיק ישלם את ההפרש. עד לכאן לשון הברייתא, ואילו ב-60 לא קטני. הברייתא לא אמרה שבמקרה שהמזיק עשה את הנזק לכרם בידיים, מעריכים את הערכת הנזק ביחס של 1 ל-60. ומכך אתה רבה הסקת, שבנזק שעושה המזיק בידיים, לא מבצעים הערכת נזק של 1 ב-60. אבל, את וגבי בהמתו, הרי גם ביחס לנזק שעשתה בהמתו של האדם, נמי, מי לא טניה כי היי גוונה? האם לא נקטה הברייתא בדיוק אותה לשון דטניה? ששנינו בברייתא, במקרה שהבהמה קטמה נטיעה. רבי יוסי אומר, גוזרי גזרות שבירושלים אומרים, ומסביר רשי שהכוונה לכונסי הכנסות שהיו בירושלים, שהם אדמון וחנן בן אבשלום, שמשום יישוב ארץ ישראל יש סכום מינימלי שצריך המזיק לשלם. נטיעה בת שנתה צריך לשלם 2 כסף, נטיעה בת 2 שנים צריך לשלם 4 כסף. ובמקרה שאכלה בהמה חזיז, דהיינו שחת, תבועה שהתחילה לגדול, רבי יוסי הגלילי אומר, נידון במשויר שבו, מסביר רשי, רואים כמה בסופו של דבר ממה שנשאר תהיה שווה כל ארוגה וארוגה בימי הקציר, ועל פי זה מבצעים רטרואקטיבי את הערכת הנזק שישלם המזיק. וחכמים לעומת זאת אומרים, רואים אותה כמה הייתה יפה, הקרקע למחר כשהיא אימא שחת, וכמה היא יפה עכשיו לאחר הנזק, ואת הדלטה, את ההפרש הזה, ישלם המזיק. הפכנו דף, ובמקרה שאכלה בהמה סמדר, מסבירה שענבים דקים בהתחלתן לאחר שפרחו מיד, רבי יהושע אומר, רואים אותם כאילו הם ענבים עומדות להיווצר, ואת המחיר הזה ישלם המזיק, ואומר תוספות, שזה אפילו אם נתקלקלו שאר הענבים שהמזיק לא הזיק באותו מקום, ובזה שונה דין ענבי סמדר משחת, שדווקא בסמדר זה הדין, כי ענבים פעמים שאלו מתקלקלים ואלו ניצולים. לפיכך מעריכים אותם בפני עצמם, ולא כפי שיצליחו שאר הגידולים. מה שאין כן השחת, שאמר רבי יוסי הגלילי, שדנים אותה לפי מה שתעלה התבועה באותו מקום, כי תבועה רגילה להתקלקל כולה ביחד. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שרואים כמה הייתה הקרקע יפה להימחר עם הסמדר וכמה היא יפה עכשיו להימחר לאחר הנזק ואת ההפרש ישלם המזיק. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון במה דברים אמורים שאמרו חכמים שהערכת הנזק לפירות מבוצע אגב הקרקע בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים שאלו הם חלקים מהעץ בשעה שהם ניתנים לאכילה אבל אם היא אכלה פגים או בוסר אז במקרה כזה רואים אותם כאילו הם ענבים עומדות להיבצר, כי בשלב הזה זה כבר נחשב כפירות גמורים. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיח הבאי, קטני מיית, הרי כתוב בברייתא וחכמים אומרים, רואים אותם כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. ולא קטני, ולא נקטה הברייתא לשון שמעריכים את הנזק ב-60. ובכל זאת, אלא, מה יית לך למימר? הרי ברור לך שצריך להסביר שבהזק שגרמה הבהמה, כן מעריכים את הנזק ב-60. אז החנמי, כך גם ביחס לאדם המזיק, צריך לומר שכוונת הברייתא שמעריכים את הנזק ב-60, למרות שהברייתא לא ציינה את זה במפורש. עד לכאן דף נון ח'.